Oi, Sônia, Gil. Amém. Ah, o small bemet, Zohim. יש לכם דף, עומר, כי לקחתי, אז אתם ביחד? יופי. יש דפים לכולם? כולם קיבלו? לא? כן? טוב, זה בעיקר ככה דברים שיותר מוכרים במקורות, אז אנחנו... האמת היא שחלק מהכנת הדף זה שהייתי משוכנע שלא יהיו חומשים, שלא יהיה כלום, אבל גבל, פשוט מי שלקחו פה את הדברים זה... אז אולי על בית המדרש ועל החלומות קצת יותר נדבר מתוך הדברים שנלמד ביחד. קודם כל נלמד. אנחנו זוכים בכל יום ראשון, ובעזרת השם נמשיך כתוכנית הרצופה בזאת גם בימי ראשון בשיעור הזה ובשיעורים האחרים. כל יום ראשון אנחנו עוסקים בפרשה, אנחנו במוצאי חג השבועות. אני רוצה ביחד להיכנס למדרש ידוע מאוד. נתן, בוא. אתה איחרת בכוונה, תכננתי מזוזה, בוא, שב, בוא. בוא תשב, אז אתה לא תוכל לצאת, אכלת אותה, אתה עד סוף השיעור. אם אתה יושב פה, אתה לא יכול לצאת, עד סוף השיעור אתה בפנים. אמרתי מול הסוכנות. אני אמרתי לך לשלמה, אתה כל הזמן חושב סוכנות. אמרתי לך, תצא כבר מהסוכנות. כשנתן נכנס לשיעור ולא יכול לצאת, לזה קוראים אסיר ציון. נכון, תקוע. עד שביל זה צריך להביא את בית המדרש לירושלים, שהוא יהיה אסיר ציון. אה, ברוך השם. אז אמרנו שעל בית המדרש ועל העניין ועל הפתיחה ועל החלומות, ובאמת יישר כוח לכל מי שבאים ושמחים ביחד, ובעזרת השם שנזכה להגדיל מפה הרבה הרבה תורה והרבה הרבה אהבה. זה לא מכוון, אבל זה יוצא ממש מתאים. קודם כל אני רוצה את השיעור מהרפואה שהקדשתי בהתחלה, שרה זהרי בת נמל, להקדיש, להבדיל בין החיים לחיים. ממש אתמול הסתיימו 30 הימים לאחי, מורי, הרב בני. ואני אומר לכם ככה, איזה משהו אישי, השיחה האחרונה, לבני היה קשה מאוד הדיבור בתקופה האחרונה של... קוראים לזה האיסורים, אבל של השיעורים הגדולים שלמדנו. שיבי, הנה אתה שם, אפילו לא ראיתי שם. והשיחה האחרונה שזכיתי לה ממש עם בני, חלקה היה בכתיבה, חלקה ברמזים, טיפ טיפה בדיבור, הייתה ממש 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 בערב שלפני ליל הסדר, בדרך לבדיקת חמץ. סיפרתי לו על התוכנית של בית המדרש ועל כל הפרטים, הוא שאל אותי מה קורה עם זה. סיפרתי על ההתקדמות ועל ה... רצה לדעת בדיוק איפה והמקום, הכיר את המקום מדויק. נכנס לפרטים ממש ככה, שיחה ארוכה של רבע שעה, אפילו יותר. ואמר לי, לא להתעכב, תתחיל, לא להתעכב. זה הדבר הכי חשוב שיש. מאוד התרגש, מאוד שמח. כשיצאתי הוא ככה... קרא לי שוב, רוצה לדבר, אבל שוב היה קשה לו, אז הוא עשה לי מיד ככה חזק לפני פסח, זהו, זו הייתה השיחה הממשית האחרונה שלנו. אז זה באמת השגחה שבדיוק בהעלותך את הנרות, כסדר הלימוד שלנו בפרשות, זה בדיוק, בדיוק היום, אתמול בתת, בסיוון היה יום השלושים. טוב, אז אנחנו מתחילים את הפרשה, ואני רוצה לעסוק רק בפסוק הראשון שלה, שכולם מכירים אותו, ורק בשאלה קטנטנה, ממנה להגיע להמשך של חג השבועות, כי בעצם אנחנו עוד בחג השבועות. אנחנו בחג השבועות עד י' ב' בסיוון. חג השבועות אנחנו נמצאים עד שמסתיימים שבעת ימי התשלומים של החג, עד אז זה עוד תוככי חג השבועות. בנה בית המקדש במהרה בימינו, ואז נראה ששבעת ימי התשלומים זה עיקר החג. זאת החגיגה. אז מביאים את הקורבנות, אז הכל. הפרשה מתחילה, הדבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה, וזה מעשה המנורה. הדברים זכורים. רש"י פותח בפתיחה מפורסמת מאוד, ויורשה לי לשאול עליה שאלה, לא לענות עליה, ללמוד את הדברים כולם, ואז בסוף לחזור אליה. רש"י פותח בדברים ידועים, מצד שמאל במקור 2, בהעלותך. למה נשמחה, שואל רש"י, פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? כולנו זוכרים, סוף פרשת נשא, הפרק הארוך ביותר בתורה, 89 פסוקים שרובם זה כפילות. קורבנו, קערת כסף אחת, קורבנו, 12 הנשיאים מקריבים ביום קלות משה להקים את המשכן, את קורבנותיהם. למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? כך שואל רש"י. אגב, זה לא סתם סמיכות, הרבה פעמים רש"י שואל על סמיכות פרשיות, אנחנו זוכרים שאנחנו גם מסמיכים את זה בקריאות רבות. למשל בחנוכה, כל החנוכה קוראים את הנשיאים, זוכרים? כל החנוכה קוראים את הנשיאים, והשיא של הכל זה שקוראים את הנשיאים עם בהעלותך. זה הסיום. זאת חנוכת המזבח. אבל לא מסיימים בזאת חנוכה, אלא בבהעלותך את הנרות, שזה כל חנוכה. אז רש"י שואל שאלה, למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו. תראו את לשונו של רש"י. מה חלשה דעתו? למה? מה יש? כשלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. הרי שבט לוי לא נמצא בתוך 12 השבטים והנשיאים שמביאים כל אחד את קורבנו לחנוכת המשכן. וחלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. כל המפרשים שואלים פה על הקשר, מה, אז למה דווקא נרות? למה לא דברים אחרים? הרמב"ן עסק בזה? כולם עוסקים בזה. אני רוצה לשאול שאלה מפתיעה. שאלה שקצת פחות עוסקים בה. אבל היא שאלה מאוד יסודית. אני מבין שאהרון והדלקת הנרות סמוכים לפרשת הנשיאים, כי אהרון חלשה דעתו. אוקיי. מה לעשות אבל שהעובדה לא נכונה, זה לא סמוך לפרשת הנשיאים, בואו תראו. זה נראה לנו, כי היו לנו 89 פסוקים, אז שכחנו שהיה פסוק באמצע. הנה, מקור 4. פרשת הנשיאים מסתיימת בסיכום, אתם זוכרים? 12 כפות, 12 מזרקים, סיכום, כאילו אנחנו לא יודעים, 1 כפול 12. היא מסתיימת בסיכום, נכון? הכל מסודר? ואז כתוב כך, וכל בקר זבח השלמים 24 פרים, אלים 60 עתודים, 60 כפסים משנה 60. הנה דוב, זאת חנוכת המזבח אחרי משך אותו. אם הייתה צמודה פרשת העלאת הנרות להבאת הנשיאים, כאן היה צריך להמשיך. בעלותך את הנרות, פתאום תשמעו מה כתוב פה. תסתכלו, זה פסוק חשוב. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו, הכל מדבר בינו לבין עצמו. ומשה נכנס לאוהל מועד ושומע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקירובים, וידבר אליו, וידבר השם אליו, ועכשיו הוא מדבר אליו את כל הדיבורים שלו. אז פרשת הדלקת הנרות סמוכה לבבוא משה. היא לא סמוכה לפרשת הנשיאים. תגידו, נו, פסוק אחד. ככה לומדים, פסוק אחד. אפשר לשאול את זה בכלל מכיוון אחר לגמרי. למה פרשת הנשיאים מסתיימת בזה? הרי זה לא קשור לפרשת הנשיאים, הוא בבוא משה לדבר. זה תמיד, כשהוא בא אל אוהל מועד, מה זה קשור עכשיו? את זה שגמרו להביא את ה... וסתם, בעשר שניות, הבוקר בוואטסאפ טיפה דיברנו על זה, רק שאלה קטנטנה, אני לא הבנתי אף פעם מה חלשה דעתו. הרי 12 הנשיאים הביאו איזה קורבנות? הם הביאו עגלות צהב למי? לשבט לוי, כדי שהם יישרו את המשכן. אז בעצם זה מה? זה מתנות לאהרון ולשבטו. אז על מה חלשה דעתו? שהוא לא נתן מתנה לעצמו? כל הילדים בגן הביאו מתנות וחלשה דעתו. למה אני לא יביא מתנות? כי לא נותנים מתנה לעצמך, מותק. כולם הביאו לך מתנות. עכשיו תיתן ברכה ותחלק עוגה. אבל לא הבנתי את החלשה דעתו. למה שתחלש דעתו? מביאים לו עגלות צו. זה לא היה בתוכנית המקורית. פתאום הוא מקבל כל כך הרבה עגלות שישמח הוא ושבטו. אז חלשה דעתו. ומה נותנים לו פרס ניחומים? מצוות הטבת הנרות והדלקת הנרות. זה לא נעים להגיד לכם, האמת שזה פחות ממה שאתם חושבים אפילו. גם אם אפשר את הפלאפונים איכשהו פה לעשות להם השמיד. גם הדלקת הנרות שאתם חושבים זה לא באמת. תראו את הרמב״ם במקור 3. וכן הדלקת הנרות, כותב הרמב״ם בהלכות ביאת המקדש, כשירה בזרים. כלומר, כל העסק המיוחד של אהרון זה שהוא מסדר את הצמר גפן. ככה. הוא עושה, אבל בוסטר, הוא מסדר את הצמר גפן שיהיה יפה עם שמן. וזה פרס ניחומים. לא הבנתי למה חלשה דעתו, לא הבנתי איזה מין פרס ניחומים, לא הבנתי מה זה תקוע אחרי פרשת הנשיאים, ולא הבנתי מה סמוך למה. רחמנות, רש"י כזה פשוט, אבל שום דבר פה לא מובן, כלום. הרמב״ם אומר, תראו את מה שהרמב״ם אומר, תגידו טוב, מה זה עוזר שהדלקת נרות כשרה בזרים? הרי זר לא יכול להיכנס פנימה. אז תשמעו מה הרמב״ם אומר. לפיכך, אם היטיב הכהן הנרות והוציאן לחוץ, מותר לזר להדליקן. אין שום בעיה.
צינור.
גם בלי צינור, נתן לו, הוציא. אין איסור. הוציא את הנרות, נתן לזר ועזר את זה. אז אני באמת לא מבין, כלומר זה הרי לכאורה ממש פשט. אבל כשפותחים את העיניים, הכל לא מובן. בכלל לא סמוך. סמוך לבבוא משה לדבר. וכל חולשת הדעת והטבת הנרות. בוקר הזכרתי בשאלה, החיבור הזה בין משה לאהרון הוא מעניין. משה עושה את המנורה, אהרון מדליק את הנרות. אבל לא מדליק, מיטיב. כמו הטבת הנרות היא לא סתם, כמו שאמרנו, צ'וק צ'וק עם צמר גפן. זה לדאוג שהנרות יהיו באופן שהם כנגד הנר האמצעי. זאת אומרת, מה שנותן את החזות של מנורה צריך להיעשות על ידי אהרון. אחריות המפקד שזה יתבצע היא על אהרון. ההדלקה כשרה גם בזר. השאלה היא חזקה מאוד. בעיקר החלק הראשון שלה, נרחבתי, אבל בעיקר החלק הראשון לא סמוך. זה סמוך ומשהו תוקע באמצע. אני רוצה להגיע לשאלה הזאת בעקבות לימוד במשהו אחר לגמרי, בסדר? עוזבים את זה, שכחנו. אנחנו אחרי חג השבועות, ואני רוצה לעסוק קצת בשלהי חג השבועות. כולם מכירים את המדרש הידוע, מה קרה למשה כשהוא עלה למעלה, למלאכי השרת, שאלו מה הוא מחפש שם, נכון? הוא רצה לקבל את התורה, מלאכי השרת אמרו, מה לילוד אישה בינינו? ומי שנסתכל בפנים, במשפט אחד, מה משה ענה להם, מה העיקרון, מה הוא אמר להם?
לא רלוונטי, מה כתוב.
מה כתוב? אבל מה הוא ענה להם? תכלס, למה לא מגיע, למה מגיע לנו יותר מלהם? כי אין להם יצר הרע. אין להם יצר הרע. אני גם, זה גם מה שאני זוכר. אגב, זה התרגיל שאני תמיד, שאני מגיע לשם עושה, שואל מה ואומרים, אין להם יצר הרע. זה נכון. אבל אני מציע שהפעם נלמד את הגמרא הזו כמו שהיא. בוא נלמד את המדרש הזה, בסדר? נלמד את המדרש הזה על משה שעולה למרום, ואם באמת זה רק אין להם יצר הרע, הוא קצת מעריך מדי. בוא נראה מה הלך שם. ואמר רבי יהושע בן לוי, למי שהיו בשיעור ביום ראשון, בבקה, זאת ההזדמנות, הרב לאיש, מן הסתם ייכנס, אמר לי שהוא יגיע, ואם לא, אז אימנו אל איפה? תעביר לו, תעביר לו, באמת, ולאימנו אל ישר כוח גדול על האכסניה ארוכת הזמן, ואני רוצה לחבר את השיעור האחרון עם השיעור הזה. למדנו את משנתו של רבי יהושע בן לוי לקראת חג השבועות. ואמר רבי יהושע בן לוי, מאוד מעניין שזה דווקא הוא, נדבר על זה בהמשך, בשעה שעלה משה למרום, גם מי שאין להם מספיק דפים, זה גמרא ידועה, תשמעו אותה, היא מדהימה, מסכת שבת. בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה. כך נקראת התורה, חמודה גנוזה. חמודה זה חמודה, חמוד, חמודה. חמודה בעברית פירושו משהו ש...
חומדים.
חומדים אותו. שילד חמוד זה כי חומדים אותו. גנוזה זה גנוזה בשמיים. חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם. אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? תהילים פרק ח'. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. רש"י אומר, הרי אדיר שמך על כל הארץ, אז אם כן אשר תנה עודך על השמיים. אז את הודך, את התורה, תן על הדבר הגבוה ביותר, על השמיים. מעניין שעד עכשיו משה רבנו היה מעורב בשיחה?
לא.
כלום. זה, ההורים מדברים ומשה לא מערבים אותו, נכון? לא להתערב. הקדוש ברוך הוא מדבר איתם, הם שואלים אותו. עכשיו תראו מה קורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. כשחזל אומרים אמר לו למשה, זה מיותר. זה כדי להגיד, אתם שמתם לב שהוא לא היה פה כאילו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למי? למשה, החזר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, יתיירא אני, שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. שנאמר, וכאן ואם פסוק שהנוטריקון שלו הוא, ואמר רבי נחום, פסוק מאיוב, מלמד שפירס שדי מזיו שכינתו ועננו עליו. כלומר, הקדוש ברוך הוא פירס מזיו שכינתו ועננו עליו, ואמר לו, אחוז ואחזר להם תשובה. אמר לפניו, שימו לב שמשה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לכאורה לא איתם. הוא לא סופר אותם כאילו. אמר לפניו, למרות שעוד רגע הוא יחזור אליהם. אמר לפניו, כאילו ממנו הוא בא לקבל הסכמה. ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך שרוציתיך מארץ מצרים. עכשיו שימו לב לאריכות הדברים. ועכשיו הוא עובר אליהם. אמר להם, למצרים ירדתם? לפרעון השתעבדתם? תורה למה תהה לכם? שוב מה כתיבה זכור את יום השבת לקדשו? סליחה, שוב מה כתיבה לא יהיה לך אלוהים אחרים? בין עמים אתם שרויים שעובדים עבודת גילולים? שוב מכתיב בה זכור את יום השבת לקדשו. כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות, למה לכם שבת? אתם לא עושים מלאכה. שוב מכתיב בה לא תיסה. מעניין, הוא לא הלך לפי הסדר. אנוכי לא יהיה, קפץ לא תיסה, דיבר על שבת. עכשיו לא תיסה, ושימו לב לתרגיל שהוא עושה להם, הוא רוצה לבדוק אם הם יודעים פשט. שוב מכתיב בה לא תיסה, מסע ומתן, יש ביניכם? יפי. ואם הם ידעו ויגידו לך אתה, לא, לא, זה לא כך. מסע ומתן יש ביניכם, הרי ממה מגיעים לשבועת שקר? ממסע ומתן. מסע ומתן יש ביניכם, אתם, איך בכלל יש לכם בכלל פוטנציאל להגיע לבעיה של שבועה בבית? אין לכם צורך, אתם עושים את השליחות שלכם. טוב. שוב מכתיב בה, כבד את אביך ואת אמך, ממש לפי הסדר. אב האם יש לכם? זה אגב, אני בכלל לא מבין מה הוא אומר. מה זה רלוונטי? אב האם אין לנו, יש לנו. הדברים האחרים מתארים מצבים שאנחנו מתמודדים. יש מפרשים שאומרים, איך הם התחילו? מה לילוד? אישה בן אין, אז הוא מחזיר להם. אב האם יש לכם? לילוד אישה קראתם לי, אה? אב האם יש לכם? וצריך להבין מה זה עושה, נדבר על זה. שוב מכתיב בה, אל תדאגו, עכשיו הוא עושה את זה בפעם אחת. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם? אגב, תראו את רשי, מה הקשר בין קנאה ללא תרצח, לא תנאף ולא תגנוב, זה שייך ללא תחמוד. נכון? קנאה. תראו את רשי, לא יאמן, תראו את רשי, בתחתית העמוד, קנאה יש ביניכם, תשמעו את רשי. מזעזע. קנאה יש ביניכם שאתם באים על ידה לידי רציחה. הגזמת. מה היית מבין? מה זה רציחה? והיית מבין שגם... יכול להיות שבסגנון שלך הבוקר קצת רצחת מישהו. ויכול להיות ש... עוד איזה מישהו נרצח קצת. היית מבין שקנאה מביאה אתכם לידי רציחה. יצר הרע יש ביניכם? טוב, זה מובן, על לא תנאף, לא תגנוב. מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא. מעניין, הם לא מדברים עם משה, הם מודים לקדוש ברוך הוא. שנאמר, השם אדוננו מאדיר שמך וגומר. בסוף הפרק כתוב שם, מאדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה הודך על השמיים, לא כתוב. זה רק בהתחלה. אז כל הפרק הוא בעצם שיחה שבסופה מודים המלאכים לקדוש ברוך הוא על העסק. אבל הרי משה צריך לקבל את ה... עוד שנייה, מיד תראו שיש להם משהו עם משה. כל אחד ואחד נעשה לו אוהב. הוא מוסר לו דבר, הוא מסר לו דבר. מסר לו אומר רשי לימדו, סוד של מלאכים, שנאמר עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך אדם, לקחת מתנות. רשי אגב שואל, מי קרא לו אדם? בכלל לא דיברו על זה, אמרו מה לילוד אישה בינינו. תראו את רשי, באדם, בשכר, אתם רואים את רשי מדהים, בשכר שחרפוך. זה שחרפו אותך, על זה אתה מקבל את השכר. במה חרפו אותך? הוא קראו לך אדם. מה זה חרפה? נוצר מאדמה, לשון שפלות. ואף מלאך המוות מסר לו דבר. ובנוסחו של רשי למטה בשורה השנייה, מסר לו סודו. להקטיר מחתות כתורת בשעת מגיפה ולעמוד בין המתים ובין החיים. אתם זוכרים שמשה שולח את אהרון? הסיפור שם הוא שמשה שולח את אהרון, אהרון מגיע לעצור את המגיפה, מלאך המוות אומר לו, מי הביא אותך הנה? והוא אומר לו, משה שלח אותי לעצור, אתה מפסיק. אמר לו, משה שלח אותך, בוקר טוב, ואותי שלח הקדוש ברוך הוא. אמר לו אהרון, אין דבר שמשה אומר מפי עצמו, כל מה שהוא אומר זה הקדוש ברוך הוא, ואתה מפסיק. אף פעם לא הבנתי את הסברה. אני אומר בשם הקדוש ברוך הוא, ונניח שאתה גם אומר בשם הקדוש ברוך הוא, אז בוא עכשיו נלך לרבנות. ואם אינך מאמין לי, בוא לפתח אוהל מועד, ושם לומדים את הפסוק. שם נמצאים הקדוש ברוך הוא ומשה, ותראה כמו מי מחרים. ואז הם הולכים אל הפתח, והמגפה נעצרת. ומאיפה למד משה רבנו לעצור את המוות? מהרגע שבו הוא עלה לקבל את התורה, וכשהוא מגיע לשם, גם מלאך המוות מוסר לו את סודו. ומהו סודו? שיבוא הקדוש ברוך הוא וישחט את מלאך המוות ויאמר למוות די. זה מדרש מדהים, ואני רוצה ברשותכם לשאול עליו ככה כמה שאלות מהירות. השאלה הראשונה שבעיקר בה נעסוק, השאלה הראשונה, מה הדיון, מה הסברה, מה הוויכוח בין המלאכים לבין משה? בעברית אחרת, אתם מכירים אצל ילדים, כשנותנים לך את זה ואתה שואל למה לא זה, אז אומרים לך, כי אם הייתי נותן לך את זה, היית שואל למה לא זה. אתם מכירים את הנודניקים האלה? מי אמר שזה מגיע למלאכים יותר מלך? אני שואל את הסברה של המלאכים. הקדוש ברוך הוא, ולא כל הארץ כבודו. הוא החליט לתת את התורה לבני אדם. אז מה פירוש שאתה בא עכשיו ואתה מערער על זה? אגב, שימו לב באיזה שלב זה. זה בשלב מאוד מאוחר. זה לא בשלב שכתוב שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אלא קרא הקדוש ברוך הוא למשה, משה כבר נמצא אצלו, כלומר העסקה כבר חתומה. כל מה שצריך לעשות זה רק לממש את העסקה. הוא בא מה? לקבל את התורה. פתאום מגיעים המלאכים ואומרים מה לילוד אישה בינינו. סתם אני גם לא מבין מה אתם תעשו דרך אגב עם כל הדבר אל בני ישראל. תעזבו את עשרת הדיברות. מה הסברה שלכם? למה לכם מגיע יותר מלבני האדם? כי אתם מלאכים? הבנתי, מה, אתם לא יודעים את הסברה שאנחנו בני אדם? כלומר, מה משה חידש? ואחר כך, השאלה הבאה שלי, ובה גם נעסוק בקיצור, זה איך שאלנו בהתחלה, מה משה אמר, כולם הרי זוכרים את הסיפור הזה מהגן. אז שאלנו, מה משה אמר? אז הוא אמר שיש לנו יצר הרע, זה כל כך חזק. עובדה שזה המשפט שזוכרים. אז מה מעניין אותי עכשיו? למצרים ירדתם? לא, לא ירדנו למצרים. לסודן ירד. מה זה משנה עכשיו? לא ירדנו למצרים. מה זה משנה? תגיד, אתה לא תנאף, זה השוס. הרי אנחנו יודעים מהבטן שלנו מה הסיפור. שבת. אני, שבת זה רק בגלל שעבדנו במשך שש... אני לא מבין מה הוא רוצה. למה הוא מעריך בכל עשרת הדיברות? בשביל מה? מה הוא רוצה? אבל הם יש לכם. בסוף הוא הרי אומר להם ברור. קנאה יש ביניכם שמביאה את האדם לידי רציחה. זה כל כך קשה. ואנחנו יכולים עם התורה להעלות את הכל. הבנתי. אז מה אומר את כל השאר? ופתאום המלאכים אחרי זה מוסרים לו את הסודות. ומלאך המוות מוסר. אני מקצר מאוד. השאלה הזאת דנים כבר מפרשים ראשונים ואחרונים. יש הסכמה בספרים רבים מאוד. זה מוזכר בהמון מקומות. רעיון מדהים. חצי דקה למדנות. הולך, מתחילים בית מדרש, אז דקה אחת לימוד. המפרשים טוענים טענה מרתקת. פעם הזכרנו אותה בשיעור. טענת המלאכים היא טענה פשוטה. אתם יודעים מה זה דינה דבר מצרה. אבל אנחנו רוצים שנייה אחת לדבר על דינה דבר מצרה, כי מתבלבלים בדינה דבר מצרה. עניינו המרכזי של דינה דבר מצרה זה על הלוקח. אני מסביר מההתחלה. דינה דבר מצרה אומר את הדבר הבא, זה הלכה מדהימה. אם יש לי נכס, אני רוצה למכור את הדירה שלי, ואני מוכר אותה בסכום X, זכאי השכן שלי, זכאי השכן שלי להיות הקונה הראשון. עד כאן יפה מאוד. אין לי שום קשר איתו, אבל אני צריך לתת לו ראשון. למה? כי הוא בר מצר, הוא שכן. מצר זה גבול. זה דין, זה לפנים משורת הדין, זה לומדים מי ועשית הישר והטוב, אבל זה נקרא בגמרא דינה דלפנים משורת הדין. זה דין שצריך לעשות לפנים משורת הדין. חלה עליך חובה כזאת, יפה. אבל לא להתבלבל, לא זה העיקר של החידוש לגבי דין במצרה. דין במצרה הוא הרבה יותר מפתיע. אני המוכר, ראובן, החליט למכור את הדירה שלו. לא נועץ בלוקח, הלוקח היה בכלל בשליחות באמריקה. בסדר, מכרתי. אני גר בירושלים, מכרתי ליהודי מבאר שבע. בא לקנות את הדירה. זה צריך להיות תוך זמן סביר, לא ניכנס עכשיו להגדרות בהלכה. זכותו של הבר מצרה, זכותו של השכן, להוציא את הנכס מהלוקח. זה החידוש בגמרא. ונפסק להלכה. נפסק להלכה. זכותו של השכן לבוא אל הקניין, אל הקונה מבאר שבע, ולהגיד לו, יקירי, אתה באמת לא אשם. באותו סכום אני רוצה את הדירה הזאת, ואני קודם לך הלכתית, ואני מוציא אותה מהלוקח. וללוקח אין טענה. הוא צריך לטעון את טענותיו כלפי המוכר, למה לא מכרת קודם כל הבר מצרה? אומרים המפרשים, הברקה, באים המלאכים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, הכל טוב, אבל אנחנו לא שכנים שלך, יותר קרובים קצת. תראי, אנחנו לא בר מצרה. עם כל הכבוד, יצר הרע, קנאה, אבא ואמא, סבא וסבתא, סיפורי סבתא. מי שכן שלך? מלוא כל הארץ כבודו, אבל בעליונים, רוחנית, קרוב לאלוקות, חש אלוקות. תראה, טוב, יש כאלה שחשים אלוקו, אבל אין דבר עלינו, מי כמי שכן, המלאכים, כשאתה רוצה, הרי עד היום, אנחנו עוד נדבר על זה, כשאתה רוצה להגיד לילד שלך שהוא מותק, הוא מלאך, נכון? מלאך, נשמה, מלאך, נכון? מלאך, מלאך. זוכר שפעם אמא אחת הגיעה אליי, המורים אמרו לי, אין ברירה, מוכרחים שאתה תקרא לה, אתה תהיה הרשע, אתה לא תגיד את זה לנו הפעם, אתה תקרא לה ותגיד שמקומך רצוי, לא בבית ספרנו. לא ידעתי איך עושים את זה, קראתי לה והיא התחילה, והיא אומרת לילד שלי מלאך, אמרתי לה, על זה אני קורא לך, גם המורים טוענים שבן אדם הוא לא. אז זה מלאך, אבל זה מלאך. מי בר מצרה, המלאכים או אנחנו? בלי שהם בר מצרה. הם טוענים, אנחנו בר מצרה. אגב, זו הברקה, אתם יודעים למה? כי ממילא מובן, למה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, חזר להם תשובה, כי הוא הלוקח. ממילא מובן הכל, הרי זה אחרי שהעסקה כבר נעשתה, בשעה שעלה משה למרום, העסקה כבר נעשתה, אז מה דינא דבר מצרה זה שיש יכולת להוציא מהלוקח ישיר? אבל מה, המלאכים הם כל כך מלאכים, רציתי להגיד הם כל כך בני אדם, הם כל כך מלאכים, שבכל זאת הם באים אל המוכר ואומרים לו, פסנישט אומרים ביידיש, מה לילוד אישה בינינו? אתם לא מבינים את המושג של בינינו? בשכונה הזאת, לאן נגיע? לאט לאט ילודי אישה יסתובבו פה, אתה יודע מי יסתובב פה בהמשך? צריך שיהיה שין גימל. מה לילוד אישה בינינו? זה לא בין המלאכים, זה בינינו! זה מובן. הגיוני מאוד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כבוד הלוקח, חובת ההוכחה עליך, אני לא יודע מה להגיד. חזר להם תשובה. אמר לו משה, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, מה פתאום? אמר לו, אתה צודק. יכולים לשרוף אותך בשנייה בהבל שבפיה. אבל יש רק דרך אחת שאתה תוכל להינצל מהשריפה הזאת. אחוז בכיסך עבודי. מה ייתן זה שתאחז בכיסך עבודי? נדבר על זה בהמשך. אחוז בכיסך עבודי וחזור להם תשובה. ועכשיו משה רבינו מתחיל להגיד להם את היש לנו יצר הרע בשלושה שלבים. האמת היא שצריך להבין טוב מה התירוץ של משה רבינו. טענת המלאכים היא טענה רצינית. אנחנו רוצים להיות למדנים לרגע אחד. זאת טענה רצינית. הם בר מצרה. אני אגיד לכם את טענת המלאכים במילים פשוטות. הם אומרים, ריבונו של העולם, אתה רוצה לתת לעולם תורה, כדי שהתורה מה? תשפיע. אנחנו נמשיך אותה. אנחנו נמשיך את ההשפעות שלה קצת יותר מכל מיני קנדידטים אחרים. אנחנו נמשיך אותה. כשצריך לתת לעולם חסד, אתה לוקח את מיכאל. כשצריך לתת לעולם גבורה, אתה לוקח את גבריאל. אנחנו לא מבינים מה, אנחנו לא מבינים את הרעיון. כשצריך לתת לעולם את ההשפעה הזאת, אנחנו ודאי נעביר אותה בכלי יותר זך. וההשפעות שלנו יותר ארוכות. אנחנו לא מבינים, אני לא מבינים את ההיגיון שלך. שאלה רצינית מאוד. צריך להבין מהי התשובה לטענה של המלאכים. הם טוענים טענה למדנית, אם זה דינא דבר מצרא. אז איך דוחים אותם? ראיתי תשובות אצל למדנים רבים. דנים אם יש בר מצרא במתנה או רק במחר. דנים אם התורה זה דין קרקע או מטלטלים. דנים פה בדברים מתוקים וחריפים, מתוק חריף. אתם מכירים מתוק חריף? תבלינים כמתוק חריף? מדהים. יש רק בעיה אחת. לא קשור למה שמשה רבינו אומר. זה נחמד מאוד כל הדיונים האלה, אבל משה לא אומר לא קרקע ולא מטלטלים. הוא דוחה את טענת המלאכים, אז צריך להבין איך הוא דוחה את טענת בר מצרה, או שתרד מהרעיון של בר מצרה. רבי מלובביץ' בשיחה אומר דבר לא יאמן, אבל אחרי שאני אגיד אותו, אני רוצה לראות אותו בשלושה שלבים. הוא אומר דבר פשוט, גאוני. הטענה של משה רבינו היא אתם טועים, אתם לא יודעים את דינא דבר מצרא. הוא חייב לטעון טענה הלכתית. איך אמרנו? אני גר בטבריה, בירושלים, איפה זה היה? והוא מבאר שבע בא לקנות את הדירה, נכון? אבל מה יקרה בסיפור הבא? אני, השכן, רוצה להוציא את הדירה מהלוקח. או בכלל רוצה את הדירה. בא יהודי מבאר שבע ורוצה הוא את הדירה. עכשיו אני בא לבית דין ואני השכן ואני אומר, אני קודם, אני בר מצרה. נכון? יופי. באים אל הלוקח ואומרים לו, יש לך טענה נגדית? נכון? אבל לא יכולים סתם להוציא את זה ממנו. ואומר הלוקח את הטענה הבאה, תגידו מה דעתכם. אומר הלוקח, תראו רבותיי הדיינים, אני לא יודע כלום. אני רק יודע למה אני זקוק לדירה הזאת בירושלים, או בבאר שבע? אני אגיד לכם. יש לי ברוך השם 10 ילדים. יש לי דירה קטנה. כאן יש לי מקום עבודה. מצאתי דירה שאני יכול לפרנס את ילדיי ולהחזיק אותם בצורה נורמלית, מכובדת. אני אוכל לצאת סוף סוף מהמצוקה שלי. זאת הסיבה שאני קונה את הדירה. שומעים הדיינים, אומרים יפה מאוד, נחמד מאוד, עכשיו נשאל את השכן, למה הוא רוצה את הדירה? אומר השכן, תראו, אני יש לי תחביב. אני אוהב קרישים מסתובבים לרעש של גלים וקונחיות. ואני אוהב שבקומה הראשונה של הדירה אני אשים קרישים, בקומה השנייה אקווריום, ונעשה בזז, ככה כל הזמן, וזה יהיה... אם הדיין הוא בן אדם, לא מלאך כמו ההוא מהסיפור, גם זה צריך נס. מה הוא אומר? אין כאן דינא דבר מצרא. כי ועשית הישר והטוב נועד כדי לתת לשכן את הזכות לדור. אבל אם הוא רוצה לעשות פה מוזיאון לקונחיות, אז עם כל הכבוד, זכות המגורים קודמת מעניין השכנות. הגיוני? כיוון שכל הבר מצרה הוא ועשית הישר והטוב, אז זכות הדיור קודמת. עכשיו אני חוזר למלאכים. אומרים המלאכים למשה רבינו, התנגדות, אובג'קשן, נכון? כך צועקים אובג'קשן. מה זה קשור? אתה עושה דירה בתחתוניים, כמו שנקרא. אנחנו נעשה דירה בעליוניים, פנטאוז. גם אנחנו עם התורה נעשה לו דירה. אומר להם משה רבינו, בוא נבדוק בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא שנותן לי עכשיו את התורה, את העולם שלו. ואז נבדוק אם יש לכם דין בר מצרה או שאין לכם דין בר מצרה. והם שואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל מה בראת את העולם? והוא אומר להם, למה בראתי את העולם? כי נתאבתי שתהיה לי דירה בתחתונים. מלוא כל הארץ כבודו, אני לא צריך שום דבר, אבל מלוא כל הארץ כבודו היה גם לפני שנברא העולם. אז למה הוא ברא את העולם? אתם יודעים מה זה נתאבתי שתהיה לי דירה בתחתונים? אדם עכשיו נמצא לרגע בסוויטה שלו, במלון, זה לא הדירה שלו. זה מקום יפה, זה מקום נחמד, יש נוף. דירה זה המקום שבו כל החיים מתרחשים. הכל. שם אתה נכנס הביתה וזורק את הנעליים, ושם אותה, וחי, ומתעניין במה קורה בכל השלבים, והביוב של הדירה מעניין. הכל המציאות חשובה לך. נעמיק את זה שנייה. ולא כל הארץ כבודו זה מילים יפות. תעזבו את כל הארץ. כולם צדיקים, אני מדבר רק עליי. מה מלא כל הארץ כבודו? אני יודע כמה קשה להחדיר אלוקות פה. לא פה בשכל. זה קלי קלות. להחדיר אלוקות? מה אתה מדבר בכלל? עכשיו בא משה רבינו ועושה למלאכים טיול עם שלושה שלבים קצרצר, שבו הוא מלמד אותם אחת ולתמיד למה אין להם דינא דבר מצרה. אנחנו מבינים מה זה נקרא להחדיר אלוקות? להחדיר אלוקות זה להבין שבאמת אין עוד מלבדו. לא סיסמאות, אני יודע שאין עוד מלבדו ויש לי על זה ניגונים ואני אבקש מנפתלי לשיר את זה, אנחנו נעוף. נו אז מה, אז אין עוד מלבדו, אחרי זה אני רוצה את הארטיק שלי, אין עוד מלבדו. בטח אין עוד מלבדו, ועכשיו אני רעב. אני אמרתי שיש לנו, אין עוד מלבדו. אז מה? בליל הסדר אמרתי לילדים, והיא שעמד על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. תשאלו יהודי, תגיד, הוא אחד? בטח, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בטח שהוא אחד. ומי אומר שהוא לא אחד? הכופרים. הם אומרים שיש שני אלילים, שני אלוהים וזה, אבל אנחנו? בטח שהוא אחד. נו, אז אם הוא אחד, אז למה אני נראה כמו שאני נראה? כי הוא אחד, בטח שהוא אחד. אבל המנכ״ל זה כלום. ובסוף החודש לוקחים לי את ה... זה שום דבר. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. מילא היית טמבל ואומר שיש שניים. יום יבוא היית מתפקח. אבל אתה משוכנע שאתה צדיק. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד! זה דו-דו כזה. נו, אז אם זה דו, אז למה הוא אין עוד מלבד או רק רעיונית בספרים? ובתכלס, איפה אתה? שלא אחד בלבד, זה גומר לנו את החיים. אחד, באופן עקרוני. פרינציפיונית הוא אחד. וגם שמו אחד. וגם אני. למה קשה להחדיר את האלוקות? אתם מבינים מה שנתאווה הקדוש ברוך הוא? נתאווה הקדוש ברוך הוא שהאלוקות תחדור. בטח שאפשר להקים דירה בעליונים, אבל כשאתה רוצה לקחת את הבניין רב קומות, 100 קומות, ולהרים אותו, להרים אותו, אתה מביא את המנוף לקומה ה-20, או אתה מביא את המנוף ללמטה? אז עכשיו אין ברירה, צריך לדבר על יהודים שחיים את החיים. באופן כללי יש שלושה מעגלים, שלוש סיבות. למה לי, בשר ודם, ילוד אישה, כל כך קשה להחדיר אלוקות? זאת הייתה טענת המלאכים, ריבונו של עולם, אתה נותן את זה לאנשים שלא יצליחו. הם צודקים, מה אני אגיד לכם? יש שלוש סיבות. אני אתחיל בקלה. הסיבה הקלה היא, אנחנו בני אדם, כלומר, אנחנו גוף. אני בגוף. אני מת עכשיו לעסוק במשהו רוחני, אבל זהו, די, אני עייף. אחרי שעה אני עייף. מה אני יכול לעשות? אני רעב. אמרנו, אני מת. אני חי. אני חולה. שנהיה כולנו בריאים עד 120. גוף. למלאכים אין גוף. לי יש גוף. זה המעגל הראשון שבגללו זה קשה. זה מעגל אמיתי, זה מעגל דוגרי, זה לפעמים פרנסה, זה לפעמים גוף, זה גוף. אני צריך להביא פרנסה הביתה, זה גוף. למה אני קורא לזה המעגל הקל? כי קודם כל, כי זה משותף לכל בני אדם. לכל בני אדם. מה אני אגיד לכם? זה נושא קשה, קשה. לפעמים אנחנו גומרים עליו את החיים, לפעמים אנחנו מסתכסכים עליו, ודאי. אבל בסופו של דבר, זה נושא, זה הרובד העליון. לא ראיתי אף אחד שממש ממש מתבייש כשאין ברירה ללכת לבוס שלו ולהגיד לו אני צריך העלאה במשכורת. זה לא נעים לפעמים, פדיחה, אבל זה בסדר גמור, אני לא מבקש העלאה במשכורת כי אני רוצה לגנוב. בסדר. אתם יודעים מהם הדברים שמזכיר משה רבינו ששייכים לזה? תגיד לי, אדוני המלאך, משא ומתן יש ביניכם? משא ומתן יש ביניכם? אתם פעם הייתם צריכים לשקר כי אתם צריכים להביא אוכל הביתה? אתה מבין בכלל את הדיון הזה? אתה הרגשת פעם ילד רעב? מה אתם עושים עם התורה הזו? אתם יכולים להחדיר גוף? אתה הרגשת פעם מה זה להיענק בריבית? אין לי אפשרות להחזיר את החוב. אתה יודע מה אני מדבר בכלל? לכו מפה. אתם לא בר מצר רלוונטי. בשביל מה אתם צריכים שבת? אתם עובדים? אנחנו עובדים. זה המעגל הראשון. אבל עכשיו מגיע המעגל השני, השני הכוונה היא היותר עמוק. זה כבר לא נעים ללכת לבוס. אני מודה שבדרך כלל אתה יכול לעבור גלגול שלם וגם לא ללכת לאדם הקרוב ביותר לך ולדבר עליו. לא כי הוא לא קיים בכולנו, הוא קיים בכל אחד מאיתנו באופן המיוחד שלו. לזה קוראים יצר הרע. את זה מקבלים במנה אישית, כל אחד לפי מה שמיוחד לו, מתנות, צ'ופר. לפעמים אתה מתמודד מזה עד גיל 100 ומשחק אותה גדול הדור, ויש לך יצר הרע שרק אתה כאילו יודע עליו. כמעט לא ראיתי אף אחד הולך לבוס ואומר לו, קשה לי לבוא מחר כי היצר הרע שלי לא יצא לי לפגוש. זה גם הרבה יותר מתסכל, כי תתגבר על היצר הרע שלך, תתגבר. שמעתי עליך. הבעל שם טוב אומר, משפט נהדר, הבעל שם טוב אומר, איזה הוא גיבור? הכובש ליצרו. נורא עם החסידים האלה, אומרים משנה, אומרים הבעל שם טוב אומר. הבעל שם טוב אומר, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, אז תשמעו את הבעל שם טוב. אז אם הכובש את יצרו הוא הגיבור, אז מי זה החלש? נו, מי שלא כובש את יצרו. אומר הבעל שם טוב, איזה הוא גיבור, נו, הכובש את יצרו. החלש זה זה שכובש את יצרי. אני מכיר כאלה מומחים, וואו, 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 וואו. אתם מכירים את זה שקבוע בבית כנסת צועק, שקט! אתם מכירים? צודק, 100% דרך אגב. 100% צודק. 100% צודק. אבל תגיד, תגמור לצעוק. ביצר אורי שלך כבר טיפל כבודו? לא יספר לאף אחד. גמר כבודו לטפל ביצר אורי שלו, או שהוא עדיין באמצע העבודה. יכבוש אדוני את יצרו ויתפנה אליי אחר כך. אגב, משהו שמבטיח לי 70 שנות שקט. בהיכרותי. אני צריך לעזור הנה. זה יצר אורי. זה שילוב של גוף ויצר אורי. אתם יודעים מה הדבר הבא שהוא אומר להם? קנאה יש ביניכם? קנאה כזאת שמביאה את האדם לידי רציחה? אני יודע מה שאתם רוצים להגיד. אל תגזים. זה אנשים לא נורמליים. אל תגזים. כן, כן. אתם מכירים את התחושה ביום כיפור, כשאומרים את כל האשרנו בגדנו וכל הצדיקים באים עם הדף עם כל הפירושים ואומרים, תשמע, זה מוגזם, זה לא רלוונטי, לפחות לא לגביי. הגזמתם? גם לא נעים לכתוב את הכל. לא כותבים כך. לא בבית ספרנו. במקומות אחרים מדברים. אז אל תיכנס ליום כיפור, אתה יכול לקבל איזה משהו יפה עם הציצים וצעצועים והכל יהיה בסדר. אתה רוצה להיות רציני? אז בוא דבר על הכל. כמה פעמים אנחנו שמענו מאז שהיינו תינוקות נשמה, מלאך, כפרה. למה לא לקרוא לי מלוכלך הילה? איכסה שלי. כי אני בדרך כלל מתמודד דווקא עם לכלוך ולא עם מלאכיות, אבל זה סתם וידוי אישי. קנאה יש ביניכם שמביאה אותך לידי רציחה? ככה בוקר דיברת כשהצבנו אותך ברחוב ואתה עקפת מימין והלבנת את ההוא. קנאה יש ביניכם, כן או לא? לא מביאה אותך לידי רציחה? תחפש מישהו אחר עכשיו, אל תבוא לדבר איתי עכשיו. יצר הרע יש ביניכם, לא תנף, יש או אין? לא, אל תדבר כאן. יש או אין, במוח. יש או אין? טמטם אותך או לא? לא, תחפש את החברים שלך, נדבר אחר כך. זה המעגל השני. זה לא תנף, לא תגנוב. וכל השאר, לא תחמון, לא תרצח. אבל יש מעגל שלישי שהוא הכי קשה. המעגל השלישי הוא מעגל שנולדתי לתוכו. מה לעשות? כמה סיכויים יש לילד שנולד לאווירה של עובדי אלילים, לא שמע בכלל שהיה שבועות השבוע בחיים שלו, הוא לא יודע מזה. כמה סיכויים בעולם? כמה סיכויים בעולם יש, נתן, שהילד הזה יגיע? 0.1. כמה סיכויים? מה צריך כדי שבאיזושהי השגחה מישהו יצעק הר הבית בידינו פה כדי ששם ישמעו את זה? כמה סיכויים צריך שילד שנולד לנרקומן, והוא נרקומן גנטי, כמה סיכויים צריך כדי שהוא יחיה אנוכי השם אלוקיך? כמה סיכויים יש? בין עמים אתם שרויים שעובדים עבודת אלילים? אתם גם נולדתם אחרי 200 שנה במצרים? גם אתם השתעבדתם לפרעו? לא פעם, היום בבוקר, בכל יום ויום חייו. לאן אתם רוצים להחדיר את התורה שתקבלו? לגוף אתם לא יכולים. יצר הרע? לסביבה האוטומטית, לאיפה שנולדת, יש לכם סיכוי. אז למה הוסיף את כיבוד אב ואם? כדי לא להוציא אותנו בדיכאון מהערב. אתם יודעים מה הוא אמר להם? אתם יודעים מה זה אב ואם? פעם חשבתי שאב ואם זה אולי היצר הרע, אבל זה לא שייך, זה לא תנאף, זה בכלל לא שייך. אב ואם זה מתאר חיובי. מה הוא אומר להם אב האם? אתם יודעים מה זה אב האם? שכולם יזכו לשמחות כל הימים. אתם יודעים מה זה אב האם? אב האם זה הדרך שבה אני הופך להיות שותף של הבורא. אני מוליד. אנחנו יודעים מה זו ההרגשה הזאת של לידה? אני יכול ליצור יש מאין יחד עם הקדוש ברוך הוא. יש מאין. ואז אני נהיה סבא. ואני רואה איך היש מאין ממשיך. אני יכול להוליד בעולם. אתם יודעים מה יוצא מזה שאני עוסק בלכלוך? כיוון שאני עוסק בלכלוך, אני יכול ליצור, אני יכול להוליד, אני יכול לברור, אני יכול להפך את העולם, אני יכול לגרום לעולם להיוולד מחדש. אני אומר לכם, כשאתם תשמעו פעם מישהו אומר דוגרי, אני רוצה למות, הכוונה האמיתית שלו היא, אני רוצה להיוולד מחדש, אני רק לא יודע איך, ואני לא מאמין שאפשר. אין אדם שרוצה למות. יש אדם שרוצה להיוולד, רק מבחינתו אין יש מאין. להיוולד לאן? למצרים? לפרעו, ליצר הרע שלי, לקנאה. כיוון שזה לא רלוונטי, אז הוא אומר אני רוצה למות. הוא צודק, הוא מתכוון למות ולקום לתחייה. לזה הוא מתכוון. אתם יודעים מה אומר להם משה? אב האם יש לכם. מלאכים יקרים, זה לא רק שאתם לא יכולים להחדיר את האלוקות בתוך כל המציאות. אתם יודעים מה ההבדל בינינו לביניכם? בדירה שאנחנו נבנה ייוולדו ילדים. בדירה שלנו ייוולד עולם חדש. בדירה שלנו נברא. בדירה שלכם יהיו המשכות, השפעות. לא תהיה בריאה. כלום לא ייוולד. אין צירי לידה, אין דם, אין רימה ותולעה, אין דם מאין באת. ילוד אישה קראתם לנו, אה? ילוד אישה. Nice to meet you. זה הייחוס שלנו. אנחנו ילודי אישה ולכן אנחנו יולדי אישה. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה אחוז בכיסא כבודי? כי אין בר מצרה בשותף. אנחנו לא מקבלים תורה, אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מחזיקים לו את כיסא הכבוד. זה גבל. מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא. אבל הם לא רק הודו, אלא כל אחד נעשה אוהב. הוא מסר לו מתנה. אני לא נותן סתם מתנות. אתם יודעים למה אדם נותן מתנה? כי יש לו אינטרס לתת מתנה. אינטרס טוב. הוא מאמין שבמתנה שהוא נותן, הוא יקדם את הרעיון שלו. המלאכים הבינו שרק משה יקדם אותם, ולכן הם נתנו לו מתנות. הם אמרו לו, אתה מוכן לקבל מאיתנו מתנות? ואף מלאך המוות מסר לו דבר, ומסר לו את סודו, וגילה לו איך אפשר להחיות הכל. זה מדרש מופלא. אני רק אומר לכם במילה לפני שנחזור לתחילת הדברים ובזה נסיים. מי זה שאמר את הכל? מי זה שאמר את הכל? בשם מי הכל נאמר? רבי יהושע בן לוי. פה הוא אפילו מופיע בראשי תיבות. מי לומד אותו? רבי יהושע בן לוי. מה יודעים תמיד על רבי יהושע בן לוי? עלה למרום חי, עלה לגן עדן, היה לו גילוי אליהו, פגש את המשיח. אתם זוכרים אי מתי קעת אימר? לא של הבעל שם טוב, של רבי יהושע בן לוי. אי מתי קעת אימר היום, זה הכל רבי יהושע בן לוי. מה שלא יודעים על רבי יהושע בן לוי זה את כל השאר. גמרא מספרת שרבי יהושע בן לוי, תחזיקו טוב, היה הולך אל היהודים חולי הצרעת עם המחלות המדבקות ולומד איתם תורה. אמרו לו, אבל אפשר למות מזה. אז הוא אמר להם, מזה אי אפשר למות. ואז הוא חידש את החידוש, החש בראשו יעסוק בתורה, החש בבני מאב יעסוק בתורה, זה רבי יהושע בן לוי. וכשרבי יהושע בן לוי שאל את אליהו, איפה המשיח? אז אליהו אמר לו, בשערי רומי. אבל הוא לא אמר לו, בשערי רומי, תסתכל על השטיח האדום כמו שטראמפ מגיע ותמצא אותו. הוא אמר לו, בשערי רומי, הוא שאל אותו איפה, אז הוא אמר לו, תמצא שם אנשים חולים, מסכנים, שפותחים וסוגרים את התחבושות שלהם במחילת כבודכם, עם כל המוגלות והמורסות שלהם, שם ביניהם נמצא המשיח. אז הוא אמר לו, אבל איך אני אזהה אותו? אז הוא אמר לו, יש פטנט, הם פותחים את כל התחבושות ובסוף היום סוגרים. הוא פותח, סוגר, פותח, סוגר, כי אולי עכשיו יקראו לו. אתם יודעים למה רבי יהושע בן לוי יודע להגיע לגן עדן בחייו? כי הוא יודע להתעסק במחלות המדבקות שלי. ומי שהיה בשיעור של שבוע שעבר, אתם מבינים מה זה רבי יהושע בן לוי אומר? כל העוסק בתורה ומי שאינו עוסק כאילו נזוב, ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה. צרפו את שני הדברים. ואומר רבי יהושע בן לוי, וגבלת, רק מי שיודע לחיות עם חולי צרעת, יש משמעות לזה שהוא עלה למרום, אחרת לא מעניין אותי שהוא עלה למרום, אז הוא עלה למרום והוא יודע את כל כתבי הארי בעל פה, לא מתרגש, לא עושה לי כלום, הוא מוליד. נחזור להתחלה, אתם זוכרים מה ששאלנו בהתחלה? שאלנו בהתחלה פרשת הנשיאים, איזה סמיכות? שכחנו, אה? זה היה מזמן. איזה סמיכות? נכון שכך שאלנו? מה סמיכות? פרשת הנשיאים זה הקורבנות לחנוכת המשכן, מה סמיכות? זה מה שסמוי ברש"י, תשמעו איזה עומק. מה אתם חושבים, שרש"י לא ידע שהוא בבוא משה זה סמוך? הוא ידע, הוא אפילו פירש את הפסוק, הוא ממש ידע את זה. זה באמת לא הגיוני שאהרון חלשה דעתו מזה שהביאו לו מתנות. זה גם לא הגיוני שהוא יבקש ויקבל נרות. תשמעו איזה דבר מדהים. אהרון הכהן ידע שהמשכן נבנה בשביל עבודת המשכן. את זה הוא ידע. והכהנים, אתם יודעים כמו מה הם? כך הם נקראים בהלכה, הם כמו מלאכים. הם כמו מלאכים. והכהן הגדול, אתם זוכרים מראה כהן, אמת מה נהדר, כמלאך יושב, זוכרים? כחתן, כמלאך, כמלאך הנינה, זוכרים? הכהנים הם מלאכים בעבודת המשכן. אבל פתאום ראה אהרון הכהן שהמשכן הזה משמש לעוד משהו. פתאום הוא ראה שהמשכן משמש, נו, מקור ארבע, הפסוק האחרון, לעוד משהו, למה? ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על אהרון העדות מבין שני הקרובים, וידבר אליו. פתאום הבין אהרון שהמשכן משמש לא רק לעבודת המשכן, אלא גם למה? להתוועדות של הקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר כל הזמן, רק משה שם את הרגל בפתח אוהל מועד והקול האלוקי מדבר אליו. וזה קורה דווקא במשכן באוהל מועד, ולזה אהרון ושבטו לא קשורים. שמעתם איזה גאונות? לזה אהרון ושבטו לא קשורים, הם קשורים לעבודת המשכן, הם קשורים לשירה, הם המלאכים שלנו. אז למה זה מופיע רק אחרי סיפור 12 הנשיאים? כי הקדוש ברוך הוא מתוועד עם משה רק אחרי שכל הנשיאים מביאים את הקורבנות שלהם. הוא לא מתוועד עם משה כי הוא משה. מה אתה אומר משה? שמה ישרפוך באבל שבפיהם, אתה צודק. אז יש רק פטנט אחד, אחוז בכיסא כבודי. רב נחמן מברסלב אומר, לא יודע מה יש מתחת לכיסא הכבוד, אני רק יודע דבר אחד, שמתחת לכיסא הכבוד נחצבות הנשמות של כלל ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם תבוא בתור משה ישרפו אותך, תבוא בתור כלל ישראל, וזה אין להם מה להגיד. תבוא עם כלל ישראל, תבוא עם הקנאה, תבוא עם היצר הרע, תבוא עם הכל, אל תשאיר אחד. כשתבוא עם הכל, הם ייתנו לך את כל הכוחות, כי הם יצטרכו ממך את הכוח. אומר אהרון, זה אני לא קשור. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, משה רבינו עושה את המנורה, אבל מי מאיר את הנרות? מי גורם לאור שידלק? מי גורם לתורה הזאת שתופיע? מי גורם לאור הזה שיחיה? מי מיטיב את הנרות? תשמעו, זה גבל, לא מדליק. אתם יודעים למה הדלקה כשרה בזר? כדי לגלות לנו שכל אחד מאיתנו יכול להדליק. כל אחד יכול להדליק. כל אחד יכול להדליק ולהתוועד ולהדליק ולהורים ולהרים את האור. כל אחד. רק לאהרון יש את הכוח להיטיב את הנרות. משה ואהרון ביחד יכולים לעשות את זה. משה לבד לא יכול לעשות את זה, ישרפו אותו המלאכים. הוא צריך את אהרון. אתם יודעים מי זה אהרון? אהרון זה אנחנו. שושבין הדמטרוניתא הוא נקרא. אהרון הוא השושבין שלנו. משה הוא השושבין של המלך. רק משה ואהרון. ויעש אהרון ככל אשר ציווה השם את משה כן עשה. אני סיימתי, רק תראו את ההוכחה שזה בדיוק זה. תסתכלו במקור האחרון. וישמע את הקול, תסתכלו, זה מדהים. אתם רואים? וישמע את הקול מדבר אליו, נכון? אז אומר רש"י, וישמע את הקול, יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול, הוא הקול שנדבר עמו בסיני. אבל חשבתי שהר סיני היה אירוע אדיר כזה גדול של פעם. אתם יודעים מה זה המשכן? שכל פעם שמשה ייכנס, אותו הקול כמו בסיני יישמע בכל האוהל. אבל רק אחרי שכולם יביאו את עגלות הצף שלהם, אחרת משה לא ישמע את זה. והרש"י בסוף, וידבר אליו, תשמעו את היופי, וידבר אליו למעט את אהרון מן הדיברות, ולכן חלשה דעתו. אהרון הבין שתפקידו להיות המלאך שעושה את עבודת המשכן, אבל הוא לא יזכה להתוועדות. למעט את אהרון, וידבר השם אל משה, דבר אל אהרון בהעלותך את הנרות. משפט אחרון אחרון. אתם יודעים מתי זה עוד היה? אותה שיחה בין משה למלאכים. זה היה כשמשה רצה את התורה, נכון? אם אני הייתי עורך דין של המלאכים, אחרי ש-40 יום ו-40 לילה משה בהר, אחרי זה היה מה? אחרי את העגל. אני משאר לעצמי שהמלאכים באו אל הקדוש ברוך הוא ואמרו, נו נו, מה, זה היה חזק? בר מצווה, בר מצווה, בר מצווה. ככה הם עשו, עגל. בר מצווה. עוד פעם אחת הייתה שיחה כזאת. תשמעו גבל. יורד משה רבנו עם הלוחות, שובר את הלוחות. באים המלאכים ולוקחים את המתנה שהם נתנו לכל ישראל. אתם זוכרים את הכתר שהם נתנו בנעשה ונשמע? העדי, זוכרים? כל אחד קיבל כתר? שניים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. ובאו מלאכי השרת, 120 ריבו מלאכי שרת, ולוקחים את הכתרים האלה, נכון? תשמעו. תשמעו, זה גבלט, זה גבלט. מקור 8, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. לקחו מהם את הכתרים, והתנצלו את עדים. עכשיו תחזיקו. ומשה ייקח את האוהל. הכל היה בשביל הפסוק הזה. בשביל זה אנחנו פה עכשיו. ומשה ייקח את האוהל. ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. לא הבנתי, ואני חשבתי שאוהל מועד זה בית המקדש, עוד לא הוקם המשכן. אני הבנתי שהמשכן נקרא אוהל מועד. ובכן ראי ואהוביי, זה שהקדוש ברוך הוא קרא למשכן אוהל מועד, זאת גניבה ספרותית. הוא לקח את השם ממשה רבינו. אוהל מועד הוקם אחרי חטא העגל. עכשיו תשמעו טוב. מקור 9. וקרא לו אוהל מועד. בעברית היה צריך להיות כתוב ויקרא לו. אומר רש"י, והיה קורא לו אוהל מועד. הוא בית ועד. מאיפה הברקה הזאת של בית ועד ומדרש שלא שלי? הוא בית ועד למבקשי תורה. והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. אומר רש"י, מי זה מבקש השם? פירוש ראשון הוא אומר, מכאן למבקש פני זקן כמקבל פני שכינה. הרי הוא לא מבקש השם, הוא מבקש את מה? את התורה. אז למה אתה אומר מבקש השם? מבקש את משה, נכון? אז מה זה מבקש השם? דבר אחר, אתם רואים את רש"י? תחזיקו טוב. והיה כל מבקש השם, אפילו מלאכי השרת, כשהיו שואלים מקום שכינה, מתי? אחרי חטא העגל. חבריהם אומרים להם, הוא לא פה, הרי הוא באוהלו של משה, שם בג'יפה. שם תחפשו אותו. שם מולידים אלוקות. שם מחדירים אלוקות בעולם. גבלת. משה ואהרון. משה ואנחנו. זהו. מה התפילה שלנו ב... הפגישה הזאת הראשונה שאנחנו זוכים. אין משהו אנחנו צריכים היום יותר מלהחדיר אלוקות בתוכנו. גם המלאכים מבקשים שכבר נעשה את זה. נשבר כבר, די. הם כבר נגמרו התירוצים. אבל בשביל לעשות את זה צריך לא רק מה שקוראים ככה, איך קראת לזה פעם? אומר nice to have. זה לא... צריך לחיות. והחלום שלנו שנזכה לבית המדרש הזה של כולנו, של כולנו. שהוא יהיה של כולנו. ושגם המלאכים כשהם יבקשו שכינה, יאמרו להם שהיא פה. ושלא רק נלמד תורה, אלא גם שנתבעה תורה ונחיה אותה. ושלעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו כוח, כוח גדול. אז באמת, אנחנו יותר מנשמח, אנחנו רק מתחילים. רק מתחילים, הדף הירוק הזה היפה שנתנו, הוא לוז ראשוני. המגמה היא שזהו, שזה יהיה AM, PM כפול
720.
Say it in English?
724.
סייתי לי קשה לו עם האנגלית. I did it. I did it better. זה באמת, זה באמת החלום. זה החלום, שנזכה באמת, באמת, באמת. כי בללמוד תורה ולדעת סברות ולשמוע עוד שיעור, מה אני אגיד לכם, לפעמים אני מרגיש שזה לא עובד, כי אז המלאכים אומרים, בשביל זה נתת את זה להם, וזה אנחנו יותר טובים. אבל לשבת בימי חמישי בערב עם צ'ונט לקראת שבת, עם ניגון, ולא לדבר רק נשמות, אלא ושבעזרת השם באמת שנתחיל ככה, לא יודע, אני לא יודע איך, בכלל לא יודע. אגב, אני לא יודע, זה בית מדרש שלנו, אז כל אחד שיבוא עם הרעיונות שלו. הרעיון הוא שבאמת נחדור ונחדיר כמה שאנחנו יכולים, עד איפה שאנחנו יכולים. ואני בטוח שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל מה שבאמת אנחנו נבקש. יישר כוח גדול, גדול, גדול לכולם. תפילת ערבית. אמרו לי לסיים לפחות את השיעור הראשון בתפילה בסיום בית המדרש. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה, הם משכימים לדברים תהילים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ולא מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחר. כן, השבוע, השיעור הראשון מתחיל ביום חמישי על פי התוכנית, ומאז על פי הרצף הכתוב.